גילויי גזענות בארצות הברית על רקע אירועי הימים האחרונים בעקבות רצח ג'ורג' פלויד על ידי שוטר והאירועים שמתרחשים במקביל באירופה, זה הנושא שעומד במוקד השיחה שלנו עם עדי קנטור, חוקרת בתוכנית אירופה במכון, ועם דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודים אמריקאים באוניברסיטת חיפה. שלום רב לשניכם.
שלום.
ולפני שנדון בגילויים עצמם, נדון בשאלה מהי גזענות, בהגדרה שמתאימה לדיון שלנו.
אוקיי, אז באמת, נכון באמת להתחיל עם ההגדרה כדי שכולנו נדע על מה אנחנו מדברים. אני לא בטוחה שזה מובן לכולם בעצם מהי הסוגיה, מהי גזענות. אז צריך להבין קודם כל שגזענות היא בעצם עמדה שלפיה בקרב בני אדם מתקיים איזשהו קשר הכרחי, ככה חושב הגזען או הגזענית, שיש איזשהו קשר בין מוצא של אדם לבין תכונות האופי שלו. כלומר, אם אני מחזיקה בעמדה גזענית, אני אפיין את האדם שמולי, לא על פי הייחודיות שלו כאדם, אלא אני אראה קודם כל לאיזו קבוצה הוא משתייך, מה גוון האור שלו, ואז אני אגיד, אוקיי, אם יש לו גוון אור כזה וכזה, זה כנראה אומר עליו משהו על האופי שלו. וברוב המקרים מדובר כמובן במידות שליליות עליו. פה מתחיל כבר להסתבך העניין, כי יש איזושהי גם תחושה של עליונות, כלומר, אם אתה משתייך לקבוצה כזו וכזו, ואני לא אתה, אז אני כמובן יותר טובה ממך. אז יש פה כבר פער ועליוניות של קבוצה אחת על הקבוצה השנייה. אני רק אגיד שעל פי חוק העונשין הישראלי, מדובר ברדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה או עוינות, כלפי ציבור, בני אדם או חלקים באוכלוסייה, בשל צבע עור או מוצא אתני לאומי. אז זה... זו ההגדרה על פי חוק העונשין.
ועם ההגדרה הזאת אנחנו בעצם ניגשים לניתוח האירועים של הימים האחרונים. אלי, אנחנו רוצים להבין את מה שקורה באמריקה, אבל כחברה, כמדינה שיש בה הרבה תרבויות, אנשים שהגיעו ממוצאים שונים, ומתמודדים עם התופעה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, ואפשר אולי גם לנתח את זה בצורה מערכתית, איך הדבר הזה משתלב, או אפשר לומר, הופך להיות אתגר בפני המדינה מול החברה. איך אפשר להסביר את ההתפרצות הזאת בבת אחת בחודש האחרון?
אז קודם כל, אני חושב שאמרת מילת מפתח מערכתית, והרבה פעמים אנשים לוקחים את הגזענות לכיוון מאוד אינדיבידואליסטי, מה מישהו אחד חושב על אחרים. אבל הרבה מההפגנות האלה בארצות הברית, בעצם אחד המסרים הגדולים שהם מנסים, זה יש בעיות מבניות בדרך שבו מקצים משאבים, למשל נדבר עוד שנייה על המשטרה וכמה תקציבים הם מקבלים, הדרך מי מקבל משכנתא ומי לא, ולכן מי גר בערים ומי גר בפרברים. אפילו היום יש מחקרים מדהימים על איך שהאלגוריתמים הם בעצם גזענים. כלומר, מאוד חשוב להבין שלא מדובר רק באיזשהו משהו אינדיבידואליסטי. כלומר, אם אני אתנהג בצורה אחרת, אז לא יהיה יותר גזענות. כלומר, יש פה משהו עמוק, ממש אפשר להגיד, ב-DNA של החברה האמריקאית. ובעצם ההתפרצות הזאת היא באמת על הנושא הזה, אני חושב. אז כשאמריקאים ראו את הדוגמה הזאת של ג'ורג' פלויד, באמת דוגמה חריגה, אבל זה לא חדש. כלומר, זה שהצילום היה באמת כל כך חזק, זה לא הסיבה בסופו של דבר שכל הדבר הזה מתפוצץ. זה רק האש שהדליק איזה משהו. וקודם כל, אני חושב דבר ראשון, שאנחנו 20, 30, אולי אפילו 40 שנה כבר בארצות הברית, בקיצוצים תקציביים של צנע של מערכות הרווחה, שהפך בעצם את השוטר, ואגב, אני גם מרחם על השוטר פה, בעצם להיות גם העובד הסוציאלי, גם כאילו, כלומר, כל פעם שיש איזו בעיה היום ברחוב אמריקאי, למי קוראים? לגבר לבן עם רובה. כלומר, זה כאילו הפתרון לכל בעיה. כלומר, שמו הכל הכסף על המשטרה. ואם, אגב, רואים מאז תקופה של רייגן, ושוב אני מזכיר פה את עניין התקצוב, כי הוא חשוב, ירידה מאוד חדה בתקצוב של כאילו תוכניות רווחה וכולי, והכל הולך בעצם למשטרה. אז קודם כל, כשהאמריקאים מדברים על זה, למה אנחנו צריכים את המשטור היומיומי הזה? במיוחד השחורים, צריך מערכות אחרות שבעצם יפתרו בעיות חברתיות. זה דבר אחד. דבר שני, זה המיליטריזציה של הצבא שאנחנו רואים בשנים האחרונות. וזה שוב, מתחבר גם לתקציב, אבל זה מעבר לזה. יש אפילו תוכניות היום בארצות הברית, שאם הצבא, יש לו כל מיני נגמשים, טנקים, כל מיני רובים וכולי, אז, ואתה יודע, בעיראק כבר לא צריך אותו, אז יאללה, בוא נעביר אותו לשוטרים, וזה ממש הופך את ה... אתה יודע, מה שרואה איך המדיניות חוץ ככה משפיע על מדיניות פנים, ואני חייב להגיד, בהקשר של הקורונה, וברור שהקורונה פה מרחף מעל הכולם, אז אחרי, אתה יודע, חודש-חודשיים שאמרו לכל האמריקאים שאין מספיק מסכות, שאין ציוד, שרופאים צריכים לשים שקיות זבל, כי אין... ואז פתאום אומרים את השוטרים האלה, שמאלף עד תף יש להם את כל המסכות, את כל הציוד, ופתאום זה, פתאום זה, הם הבינו, וואו, יש פה איזשהו תיעדוף של תקציבים שהוא פשוט לא פרופורציונלי למה שהצרכים, ואני חושב שזה גרם להמון. כמובן פה צריך להוסיף בכלל את העובדה שאנחנו במשבר כלכלי אדיר, אמריקאים יושבים בבית, אני חושב שהאבטלה זה תמיד גורם שיוצר חוסר יציבות, אגב אפשר גם להסתכל על האביב הערבי ולראות את זה, כלומר תמיד עם אנשים בבית הם כועסים, צריך להגיד שרוב השחורים פעם פרפרו לעבודות, אמריקאים עובדים המון שעות בשביל לסגור את החודש בדרך כלל כי הם לא מרוויחים הרבה, פתאום היה להם זמן פנוי לצאת החוצה. ודבר אחרון, אי אפשר בלי להזכיר את מר טראמפ, בכל זאת שנה רביעית לקדנציה שלו, אחרי 3 שנים שבהם השחורים מרגישים שיש אויב בבית הלבן, כל פעם, אם זה האובססיה שלו לאובמה והביקורת שלו, וצריך גם דבר אחרון להגיד, הקריירה הפוליטית של טראמפ תכלס התחיל כאשר הוא אישים את אובמה שלא נולד בארצות הברית. כלומר, כל הקריירה הפוליטית של טראמפ נבנתה באופן מאוד 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 בסיסי, על בעצם גזענות, והשחורים האמריקאים יודעים את זה, ואחרי עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, זה התפוצץ.
אז מגילויי הגזענות בארצות הברית נעבור עכשיו לגילויי הגזענות באירופה. עדי, איך הגיבו למהומות באמריקה? מי הגיבו? ועל איזה עצבים חשופים זה פורט?
על עצבים רבים, והם יותר ויותר חשופים, הם תמיד היו שם, אבל הם נחשפים, ואולי טוב שכך. תשמע, מרתק מאוד לראות מה שקרה בחודש האחרון. אני תמיד עם קשב לאירופה ובעיקר לגרמניה. הסיפור אולי התחיל במיניאפוליס, אבל הוא לא נגמר במיניאפוליס. היה מאוד מעניין לראות שתוך ימים ספורים מתהוות להן הפגנות ענק. וצריך לזכור, בימי קורונה, זה לא כל כך מובן מאליו להתקהל בגרמניה. מדובר היה על, בסביבות בין 10,000 ל-15,000 אנשים, מפגינים שהגיעו לאלכסנדר פלאץ, לכיכר אלכסנדר בברלין, בשביל למחות על מותו והרצחו של ג'ורג' פלויד, וזה קורה בברלין. זה לא קרה רק בארצות הברית. עכשיו, זה כמובן לא היה ייחודי רק לגרמניה, אנחנו ראינו את זה בעוד כל מיני מוקדים באירופה, בצרפת, בבריטניה. תראה, הסיפור פה זה ממש כדור שלג, ואני מסכימה עם אלי לחלוטין שיש פה את נושא משבר הקורונה ששיחק תפקיד, כלומר, כשאנחנו באים לענות על השאלה למה עכשיו, איך אנחנו מסבירים התפרצות כזו של אנשים ברחובות, צריך לזכור, כמו מה שקרה בארצות הברית, גם בגרמניה, אנשים ישבו בבית זמן רב. האנשים האלה, אני מתייחסת כמובן גם לשכבות, גם של הקהילה השחורה בגרמניה, קהילה ענייה יותר, קהילה נרדפת יותר, וזו קהילה זועמת, ויש לה הרבה סיבות טובות לזעום, והיא מדברת, והיא צועקת עכשיו, ואני חייבת להגיד לכם, זה באמת בהרבה מאוד תוכניות, גם פוליטיות בתקשורת, הם, האנשים האלה, פשוט יוצאים ומדברים. עכשיו פה נשאל את עצמנו גם מה הם אומרים, כלומר איך זה להיות שחור היום בגרמניה, ואני בטוחה שכל מה שאני אומרת עכשיו נכון גם לעוד מדינות באירופה, צריך לזכור זה האיחוד האירופי, הדמוקרטי, הליברלי, אבל מה לעשות שמילים נשמעות נורא טוב, אבל כשזה מגיע לידי ביטוי בשטח, אז פה יש לנו קצת, לא קצת, פער גדול מאוד. אז קודם כל, אנחנו מתחילים בכלל מהשאלה, האם החברה בגרמניה, או בכלל באירופה, האם מבינים בכלל שיש בעיה? כדי לזהות בעיה, צריך בכלל להכיר בזה שיש בעיה. אז אם אתה יודע, הרבה מאוד אנשים יבואו ויגידו, אצלנו אין גזענות? אנחנו גזענים? מה פתאום? אצלנו? עכשיו, רוב האנשים שבדרך כלל יגידו את זה, הם כנראה לבנים, פריבילגים כמובן, כן? כאלה שבעולם לא חוו גזענות. בתקשורת אתה שומע את זה, אתה שומע את זה גם בכלל, במסדרונות הפוליטיים. אצלנו גזענות, מה פתאום? אנחנו דמוקרטיה ליברלית. אבל התשובות האלה משתנות ברגע שאתה מתחיל לראיין גרמנים עם גוון אור שחור, ואני בכוונה אומרת גרמנים כי האנשים האלה נולדו בגרמניה, אלה אזרחי גרמניה לכל דבר ועניין. כנה לגבי מהגרים שהגיעו בשנות ה-60 וה-70, והילדים שלהם היום הם גרמנים. ממוצא טורקי, ממוצא, כל מוצא אחר, אבל מדובר בגרמנים. עכשיו, פה בדיוק פה קבור הכלב, כי לא כל כך רואים אותם כגרמנים. אלי הזכיר מקודם את הנושא הזה, אנחנו עוד נגיע לנושא של המשטרה, כי הוא נושא מאוד מאוד חשוב כשמדובר בגרמניה, אבל אני רוצה להזכיר לכולם שמדובר במיינסטרים, לא מדובר בשוליים עשבים שוטים, רק איזה סקין-הד שהם anyway racist, הם צפויים מראש ברור. הסיפור פה הוא במרכז החברה. כשמשפחה, ואני מביאה עכשיו קולות מתוך, מגרמניה, כשמשפחה יושבת לארוחת הערב, ושואלים את הילד, האם ההורים של החבר שלו, שבמקרה יש לו גוון אור קצת יותר כהה ממנו, האם הם אוכלים בסכין ומזלג? וזה קורה בגרמניה של היום, כן? לא גרמניה של תחילת המאה ה-20, גרמניה של 2020. אז אנחנו מתחילים להבין שהבעיה היא לא רק בשוליים, אלא ממש בארוחת הערב, ואני כל הזמן קוראת לזה מבחן ארוחת הערב, כי זה באמת מה שקורה. או כשאנחנו מסתכלים בתוך בתי החולים, ויש אחיות, אחים ואחיות, שהם פשוט מסרבים לטפל בחולים, או לסעוד חולים, שגוון האור שלהם קצת יותר שחום מזה שלהם, הם פשוט לא נוהגים לגעת בשחורים. אני מביאה כאן ציטוטים, אלה ציטוטים קשים, ממש מתוך החברה. חינוך. האפליה הזאת, הם קוראים לזה גזענות לטנטית, כלומר, זה לא, אנשים לא באים ואומרים, השחורים הם, אבל תהיה, כלומר, זה כל כך טבוע, זה עמוק, ואני מתחברת למילה מבני ומערכתי. הסיפור פה הוא כל כך רחב בתוך המערכת, גם במערכות החינוך, במערכות של הבריאות, בטח ובטח בפוליטיקה, בתקשורת, עיתונאים גרמנים עם גוון אור שחור, כהה, מגיעים לסקר איזושהי במסיבת עיתונאים, מגיעים לסקר אירוע, ובכלל לא רואים אותם בתור הצוות של העיתונאים, בטוחים שהם אלה שמביאים את הקפה, או אלה שאחראים על עניינים הטכניים. כלומר, תבינו עד כמה זה רחב, זה לא רק במשטרה. ועכשיו אני רוצה לצלול למקום הזה של משטרה ורשויות החוק והאכיפה, כי שם, וזה מאוד דומה לעניין האמריקאי, יש פה שוב, זה מראה של חברה. גם המשטרה בגרמניה היום נגועה עמוק בגזענות, באנטישמיות, בשנאת האחר. זה כל כך מבני שם. העניין הזה של אפיון גזעי, אנגלית קוראים לזה racial profiling, קורה גם בארצות הברית כמובן. פשוט בואו נדמיין לעצמנו תחנה של רכבת תחתית, כן? זוג גרמנים עם גוון אור שחור הולכים ליד הרכבת. סיכויים יותר גבוהים שהם יעצרו על ידי שוטר, מאשר אם הם יהיו זוג לבן שהולך. למה? בגלל העניין הזה של גזענות. כלומר, אני מאפיין, אני השוטר, כן? אני לא אומרת, כמובן, אני לא מכלילה את כל המשטרה, אבל יש בהחלט בעיה מבנית עמוקה, של ברגע שרואים אנשים שחורים, אז הם אוטומטית הופכים לחשודים. אוטומטית הם אולי הולכים לגנוב, הולכים... אני פשוט מביאה שוב... שתי, סיפור של נשים שחורות שנכנסו לחנות בגדים בגרמניה, והמוכרת באה ואומרת להם, אני רק רוצה להגיד לכם שפה יש מצלמות, אז אתם לא תוכלו, אתם לא יכולות יותר לגנוב, כי אתן כמובן, מה יש לכם לעשות כאן אם לא לגנוב, כן? חס וחלילה, אולי לקנות איזה בגד. תבינו, זה רחב מאוד, זה עמוק מאוד, זה אולי שקט, אבל זה שם, וזה מסביר את ההפגנות האלה, ואתה שאלת אותי, ירון...
מי יוצא לרחובות עכשיו?
בדיוק. מי יוצא לרחובות? צעירים. שזה מאוד מאוד מעניין. הדור הצעיר בא ואומר, Black Lives Matter. כן, אנחנו סובלים, וזה גם לבנים כמובן, כן? שבאים ואומרים, משהו פה ביסוד שלו רע מאוד, חמור מאוד ושגוי. עד כמה זה... עד כמה זה, אתה יודע, משפיע על מקבלי החלטות. תשמעו, מילים אפשר לומר, ההתייפיפות הנפש היא נורא יפה באירופה, אני בספק רב עד כמה זה בא, עד כמה זה מחלחל בסופו של דבר למעצר או אתה יודע, לדברים אחרים. כי יש איזשהו מקום שאומר, אנחנו, כן, דמוקרטיה ליברלית, עד שמגיע לקונפליקט, ואז נגיד אישה שחורה מתקבלת לעבודה, אז אומרים לה, קיבלת את העבודה כי את שחורה. אתם מבינים? כלומר, זה העניין.
אני רוצה אבל דווקא בשל כך לשאול שאלה שנראה לי זועקת, אחרי כל הניתוח של שניכם, והיא, איפה המדינה בכל הסיפור הזה? אם נדייק את זה, איפה המדינה הדמוקרטית בכל הסיפור הזה, כיצד היא פועלת, מתגוננת, ומה אולי היא לא עושה שיכול להסביר את ההישנות של התופעות
האלה. עמית, המדינה זה המשטרה בעצם. ארצות הברית הפכה בעצם ממדינת רווחה למדינת משטרה ב-30-40 שנים האחרונות. יש כאלה שאומרים מ-welfare state ל-jailfare state. אחוזי הכליאה היום בארצות הברית הם מהגבוהים ביותר בעולם. כשהיה בעיות פשע בארצות הברית בשנות ה-80, כשהיה את ה-crack epidemic, אז הפתרון היה בעצם לכלוא את כל השחורים שמשתמשים בסמים בכלא. זה היה הפתרון כדי להוריד את הפשע. אגב, בואו נדבר על גזענות מערכתית רגע. 5 גרם של קראק בשנות ה-80 קיבלת משהו כמו 5 שנים בכלא. 5 גרם של קוקאין, שזה כמובן אותו סם, רק הסם שהיה חבר'ה בוול סטריט, שום דבר, היית מקבל אולי איזשהו כנס. כלומר, אתה ממש רואה איך זה נכנס עמוק לתוך גם מערכת המשפט האמריקאי. ולכן יש לנו פה אתגר מאוד גדול גם, כי הפוליטיקאים עצמם הרבה פעמים נגועים. אני אביא לך דוגמה, קמאלה הריס, כולם חושבים, אולי היא תהיה הסגנית של ג'ו ביידן, אישה שחורה, איזו דוגמה מעולה לאיזשהו שינוי כיוון. רק מה, קמאלה הריס, איך היא צמחה, איך היא עלתה בסולם הפוליטי בארצות הברית? היא הייתה בפרקליטות, היא הייתה בדיוק מהאנשים האלה שהכניסו את כל השחורים האלה לתוך הכלא. כלומר, והיום אחת הסיבות שהיא לא ניצחה בפריימריז, בגלל ששחורים קמו ואמרו, you're a cop, ככה הם קוראים, הם cop כזה. כלומר, אז במובן הזה יש לנו בעיה פה, שבאמת בעיית עומק של הדמוקרטיה, של המדינה, שבאמת יצטרך פה איזשהו שינוי שורשי עמוק.
אבל שואל את עצמו, בן אדם שמכיר בצורה מעורפלת את הפוליטיקה האמריקאית, אבל רק לפני 4 שנים בערך היה נשיא שחור בבית הלבן. איך זה?
נכון, ובגלל זה אנחנו תמיד צריכים להסתכל על הגזענות הזה במובן המערכתי. גם אני כל כך התרגשתי ב-2008 שאמרתי, וואו, ברק אובמה, אבל תשמע, בסופו של דבר, גזענות זה הרבה יותר מרק הצבע העור שלך. אנחנו צריכים לדבר פה גם על שנים של הזנחה, העובדה שבסופו של דבר, זה לא אולי פוליטיק קורקט להגיד זה היום, אבל ברק אובמה גדל עם אמא לבנה, אבא שלו היגר מאפריקה, זה לא אותו סיפור היסטורי פוליטי כמו השחורים שצמחו מתוך העבדות, אחרי זה בדרום של הג'ים קרו, אחרי זה תקועים בגטו של הערים השחורות האלה. כלומר, במובן הזה, אובמה הוא סוג של בדיוק הבעיה, שאם אנחנו מסתכלים ככה בצורה שטחית על הבעיה. הנה, מישהו עם פרצוף שחור. עכשיו, אני לא אומר שאובמה לא חווה גזענות, ברור שכן. וברור שבכל זאת היה איזשהו שינוי גדול שקורה שאובמה נבחר. אבל אני חושב שמה שארצות הברית מתמודדת איתו עכשיו, זה בדיוק ההבדל בין הרעיון הזה שנשים כמה פרצופים שחורים בטלוויזיה והכל יסתדר, שזה ככה היה הפתרון של פעם, לבין לא. יש פה בעיות שורשיות בחברה האמריקאית ואנחנו צריכים לטפל בהן. וצריך להגיד, האלימות המשטרתית לא הפסיקה בשנים של אובמה. זה לא שטראמפ הגיע וזה התעורר. הרבה מהמקרים האלה, כמו אריק גארנר, שגם נחנק למוות, מול המצלמות הטלוויזיה ב-2014, זה היה כשאובמה היה בבית הלבן.
אירופה.
תראה, שאלת אותי על המדינה, מי היא המדינה? זה רשויות, לא רק רשויות החוק, אני רוצה שוב לחזור לנושא של חינוך, ופה נגיד ההבדל בין הרקע ההיסטורי של גרמניה לבין הרקע ההיסטורי של ארצות הברית. גזענות היא גזענות היא גזענות, אבל יש לה את הייחודיות שלה בכל מקום. תראו, כמה, למשל, כמה אתם חושבים, כמה גרמנים יודעים על זה שבוצע ג'נוסייד בתחילת המאה ה-20 נגד ההרר והלמה, נגד השבטים בנמיביה? קולוניות גרמניות שישבו בנמיביה בתחילת המאה ה-20, מדובר בג'נוסייד הראשון של המאה ה-20. כמה אתם חושבים גרמנים לומדים את זה היום בבתי הספר? כמעט אפס, לא, פשוט לא יודעים את הדבר הזה, שיש היסטוריה של 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 ג'נוסייד כלפי אותו בני שבט הררו ולמה, ופשוט לא יודעים את זה. אז תלמידים גדלים היום בגרמניה בלי לדעת בכלל שהיה את העניין הזה של ג'נוסייד נגד האנשים האלה. ברגע שבחינוך יש בעיה, אנשים האלה אחר כך נכנסים לשורות המשטרה. אני חושבת שדיברתי על המדינה, פוליטיקה, הסיפור הזה בוא נזכור גם מה קורה בגרמניה בשנים האחרונות. עלייה חדה מאוד מאוד של ימין קיצוני, גם בבונדסטאג, וגם טבוע היטב היטב בתוך המשטרה, בתוך למשל המשרד להגנת החוקה. אנחנו רואים שם, היה שם ממש הרצח של ולטר לופקה לפני כשנה, סליחה, על ידי ימין קיצוני. האלטרנטיבה לגרמניה, שקיבלה 13% מהקולות ונמצאת היום בבונדסטאג, שהיא מפלגה שהגזענות והאנטישמיות היא זה ממש לחם חוקה שם. זו המדינה היום, כלומר צריך להבין, נכון שזה לא כל המדינה, אבל יש ממש בעיה בתוך המערכת עצמה. זה בתוך המשטרה, זה בבונדסוור, זה בצבא, כלומר, מי נדרש לעניין הזה? השאלה מאיפה מתחילים? האם אתה מתחיל מרמת בפוליטיקה, במסדרונות, הבונדסטאג, או שאתה מתחיל ברמה של מורה שמלמד את התלמידים שלו, קודם כל, על מה היה ג'נוסייד בתחילת המאה ה-20, בעצם העובדה ששחורים נטבחו על ידי גרמנים בתחילת המאה הזאת, ומי יודע על זה בכלל? אז כשלא יודעים את זה בכיתה, אז בטח שלא ידעו את זה אחר כך כשעוצרים באמצע מעצר חשוד, ובארצות הברית זה מגיע לדרוך על צוואר של מישהו 8 דקות ו-46 שניות.
אז בזה בעצם אנחנו מסכנים את הדיון, עדי ואלי, תודה רבה לשניכם.